ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
שהרבה פעמים מנגישים את היופי ואת החד, אז, אבל אם היא יראת שמיים, אז אפשר להלל אותה. יופי וכן הם לא מעשה אדם, כל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, יראת שמיים זה מעשה אדם, אז על זה יש להלל. אבל שקר אכן מהבל היופי. או שאפשר לומר, יש מפרשים, אם היא יראת שמיים אז ליופי ולכן יש ערך מוסף, יש לזה בהחלט משמעות, אבל בתנאי שהבסיס זה יראת שמיים. ואני רוצה להוכיח את הפירוש השני קצת מהפרשיות תרומה ותצווה ועוד מקורות רבים, ובשביל זה אנחנו צריכים להיכנס לעובי הקורה ולהתמודד עם מושג היופי. מה זה מושג של יופי? זה ודאי שאנחנו הולכים בשיטה כללית שהרמח"ל מדבר על זה הרבה והמהר"ל מדבר על זה הרבה. הקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר לבטלה. יש דבר כזה שקוראים לו יופי, יש דבר כזה שקוראים לו חן, והדברים האלה יש להם כוחות, הדברים האלה מושכים את האדם. באנגלית לפעמים יש איזה מילים שהם מילים חכמות, אני קורא להם. איך אומרים יפה באנגלית? טוב, אומרים ביוטי וזה, אבל יש מה שנקרא אטרקטיב. אומרים את זה גם בעברית, אטרקטיבי. אבל הפירוש האמיתי של אטרקט זה מושך, למשוך. את היופי מושך. היופי מהווה מה שנקרא גורם שהרבה פעמים יכול לקרב בין רחוקים, כאשר הם רחוקים מכל מיני סיבות, תכף נראה. אבל אם יש יופי ויש חן, יש נועם של סימון דיבור, של תקשורת, של הופעה, הדברים האלה יכולים הרבה פעמים לעשות נפלאות, לחולל פשוט ממש דברים שזה לא יאמן. אנחנו, אני בעזרת השם נוכיח את זה. אז המילה אטרקטיבי כשמה כן, זה מושך וזה יפה. דבר יפה הוא מושך, אבל אדם נמשך אחרי היופי. ולכן לפי הפירוש השני שדיברנו עליו, שקר החן והבל היופי. זאת אומרת, אם אתה מתמקד נטו ביופי ובחן, אז זה שקר וזה הבל. זאת אומרת, זה מביא אותך גם לזיוף וגם לחוסר תוחלת וחוסר תועלת. אבל אם יש יראת שמיים, יש לזה אולי כוח. ועובדה שהגמרא למשל אומרת בסוף תענית, משנה כבר שזה, לא משנה, ראית משנה שהיו יוצאים ביום כיפור וב-15 באב לחולל בכלומים, אז היו כל מיני שירים שלפי דעות שונות שם בסוף המסכת היו שרים, אומרים בחורי ישראל שרצו להתחתן. אז היו כאלה שאמרו תן אינך במשפחה, שאין ישאלה למשפחה. הכוונה היא יוצרת בית, אם היא באה ממשפחה עם מסורת של יראת שמיים או בשלנית טובה, יודעת להחזיק בית, זה נותן כן חמים ונעים לבן אדם, לבעל שרוצה להתחתן איתה. זה דעה אחת. יש דעה שנייה, שככם ואולוף ישאל את השבת הלאה, תן את עיניך בעירת שמיים. ויש דעה שתן עיניך ביופי, שאין אישה אלא ליופי. אז מה פירוש? הגמרא חולקת על הפסוק, על שלמה המלך, שקר אחרי ואיפה אישה את השבת הלאה, הכוונה היא, כן, עירת שמיים זה ודאי, את זה כבר עברנו. היא בטח יש לה עירת שמיים. אנחנו מוסיפים פה את הערך המוסף של יופי. כלומר, זה תורם, זה תורם משהו. בן אדם מרגיש טוב אם הוא חי עם אישה שהוא חושב שהיא יפה או שהיא נחשבת ליפה. זה גם יכול לגרום לבעיות, אבל אנחנו לא צריכים להרחיב על זה את הדיבור, זה לא עניינים מובנים אליהם. עניינים מובנים אליהם. אישה יפה, בעולם התמה שלנו אנחנו סוף סוף נמצאים בסוף שובבים. שובבים זה נוגע לעניינים של צניעות, עניינים של הרהורי עריות והכל. אז בעולם התמה שלנו איך הם מפרסמים מוצרים? על ידי נשים יפות. זה עולם תמה, פשוט אין לך חוסר צניעות חמור מזה שאתה לוקח נשים ומציג אותם לרעבה על לוחות המודעות, אז בגלל אם הן יושבות על הכנף של איזה מכונית, אז אתה, אם אתה אידיוט, אז בגלל זה תקנה את המכונית. אם יש לך שכל, אז פשוט תבדוק מבחינה הנדסית וטכנולוגית ואקונומית את הביצועים של המכונית, כן? אבל רוב העולם כנראה הם אידיוטות. אז אידיוטות זה לא מילה גסה, א' זה מילה גסה, אידיוט. אבל זה שני הדברים נכונים. אנשים שלא יודעים, אז הם נמשכים אחרי הפרסומות. זה פשוט עולם השקר, עולם הזיוף, עולם ההבל. אבל מסתבר שכל הדברים הללו הם תופסים מקום מרכזי גם במשכן, גם בכליו, וגם בבית המקדש, וגם בכהנים. ואם הם תופסים מקום כל כך מרכזי בנושאים האלה, אנחנו מדברים פה על שיא הקדושה. אנחנו מדברים פה על הדברים שאין קדושים מהם. אז למה באמת מדגישים את הדבר הזה? בפרשת תרומה, אולי מדגישים את זה פחות, פרשת תצווה מדגישים את זה מאוד, כן? אנחנו בין תרומה לתצווה. אבל גם בתרומה, בלי להדגיש, כל אחד שקורא את החומרים ואת הצורה ורואה, הוציאו כל מיני אלבומים שבהם מצלמים מודלים של המשכן וכליו, זה ממש יפהפה, זה מושך את העין בצורה בלתי רגילה. רואים את הצבעים, את הארגמן, את האור תחש, רואים את העצים שמהם נעשו הכלים ומצופים זהב או כסף. הם היו מאוד מאוד יפים, ואני אומר, אפשר לראות את זה בצורה ממשית אם אתה מסתכל באלבומים האלה שהם סיימו כל מיני מודלים שבנו להמחיש איך נראה המשכן ואיך נראה מהכלים. זה פשוט מושך ויפהפה בצורה בלתי רגילה. אבל זה לא מודגש שהוא לקח בפרשת תרומה. פרשת תצווה זה הרבה יותר מודגש. פרשת תצווה מדברים על בגדי הכהנים, ושם כתוב פסוק מפורש. מעניין למה בתצווה זה יותר מודגש מאשר בתרומה, ננסה גם לזה לתת תשובה. אבל כתוב, כך זה מתחיל. עשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. מה זה כבוד ולתפארת? מסביר הרמב״ם. כבוד ולתפארת, הכוונה שהדברים היפים האלה, במיוחד התכלת והזהב וכל הדברים האלה, הם בגדי מלאכים. וכתוב על מלך, מותר לו ללחוץ פניו ביום כיפור, מלך ומלכה, לפי דעה אחת שם במשנה בפרק שמיני ביומה. שמלך ביופיות תחזנה עיניך, כלומר היופי הוא דבר מאוד מרכזי וחשוב בשביל המלך. יתר על כן, אנחנו יודעים שמה עם דרישות המשרה להתמנות לכהן גדול? אז כתוב שהגדול מאחיו בחוכמה, עושר ונוי. זה מאוד מעניין, חוכמה, אני מבין, מי ראוי להיות כהן גדול? מי שיותר חכם משאר הכהנים. בסדר, זה מובן. עושר, באמת הגמרא יש לה בעיה עם זה. למה עושר? אז כתוב, אם אין לו, הוא לא עשיר, הוא לא עבד בבורסה ולא עשה סטארט-אפ, אז מאיפה שהוא יהיה עשיר? אז אין לו, נותנים לו, אחד מגדלים אותו. וכבר מסבירים שהוא יהיה עצמאי. אדם שהוא עשיר, הוא לא תלוי במשכורת החודשית ובגחמות של המעביד, כן, של המנהל, אז הוא יכול הרבה יותר להביא את עצמו לידי ביטוי אמיתי. השיר ידבר עזות. כתוב משה רבינו יתאשר מבשרותם של לוחות. כן? כתוב רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, קראו לה. רבי יהודה הנשיא היה האדם הכי עשיר בארץ ישראל, והדבר הזה נתן לו עוצמה ויכולת לכתוב את המשנה ולתקן ולגבש הרבה דברים. אז כך ש... אבל נוי, זה לא מוסבר. למה כהן הגדול צריך להיות יותר יפה מאחיו? וגם אין דרך לתקן את זה. הוא לא היה נאה. אבל הוא היה הכי חכם והכי ישיר. אבל הוא לא נאה. אז לא היו ניתוחים פלסטיים. היום אולי אפשר לפתור את זה בניתוח פלסטי מוצלח. אבל אם לא יפה כל כך. אבל לא חושב שגם היום כשיבוא משיח נעשה את זה. מה הרעיון שהכהן הגדול צריך להיות נאה? מה הרעיון שהמלך צריך להיות נאה? הרעיון הוא כנראה מאוד ארצי ומאוד פשוט. אלו תפקידים שדורשים אטרקטיביות. אלו תפקידים שצריכים למשוך את ההמונים. ולמשוך המונים, היופי עובד, עובד שעות נוספות. זאת אומרת, זה באמת חלק מטבע האנוש. הייתי אומר שיש כאן כאילו קצת התפשרות עם טבע האדם. שבשני תפקידים האלה, מעניין שמשה רבינו לא היה צריך להיות יפה. לא כתוב שיפה שזה תפארת ישראל, זה מדרש שאפילו כתוב ההפך מזה.
כתוב שהוא קרא.
מה? קרא נור פניו זה לא יופי, זה משהו מסתורי, משהו ניסי. אדרבה, בגלל זה ירו מגשת אליו. לא, ירום לא בגלל יופי, ירום מגשת אליו, כי לא יכלו כמו שאל ידבר עמנו אלוקים פנמות. אז כתוב שהוא היה צריך לשים את המסווה על פנם. אני מסכים שזה יכל למשוך תיאורטית, אבל למעשה מה שקראנו על פנם זה בגלל שהשכינה הייתה ממש בספגרה המהירה, מתגלית אליו ונמצאת אצלו. אבל זה לא, אני לא חושב שזה בגלל היופי. ואני אומר, יש איזה תפארת ישראל על המשניות, שאומר שאת ההפך על מה שמביא את המדרש, שלא יודעים אם זה זיוף או לא, בקיצור זה בעייתי. אבל מה זה, שום מקום לא כתוב על גדול בתורה שהוא צריך להיות יפה. אבל בעלי תפקידים רשמיים שפונים לכל הציבור, ואמורים לפנות לכל הציבור, כן? זה המלך והכהן הגדול. עליהם כתוב שעל מלך לא כתוב שזה מגבלה, אצל כהן גדול זה עוד יותר מה שאצל מלך. מה הסיבה? מה יכולה להיות הסיבה? מה יכולה להיות הסיבה? אז אני אולי סיפרתי פה את זה פעם, רובכם ודאי לא מכירים את הסיפור. בזמנו בשכונה שלי בבית הגן בירושלים בנו מקווה. ואספו כסף כדי לבנות את המקווה יפה ועל פי ההלכה, כל הדינים והדקדוקים וכולי, וכן, ונשאר כסף. כן, פרשת תרומה מדברים על גיוס של משאבים, של חומרים ושל כסף, אז נשאר כסף. אז הרב נויביר צהל, שהוא יזם את הבניין של המקווה, הלך להתייעץ עם הרב אברמסקי זצ"ל, שהיה נחשב לגדול הדור בערך, גם כן היה איש בית וגן. הלך להתייעץ איתו מה לעשות עם הכסף שנותר. היו שתי אפשרויות: או להשתמש בכסף הנותר לעשות שם עוד איזה השקה עוד יותר מודרת, כן, שהמקווה תהיה לפי הלכה מסוימת עוד יותר מה שנקרא קיום של מחלוקת שהרבה לא מתחשבים בה אפילו, אבל לא, לצאת ידי חובת אותם דעות מיעוט גם כן, שוודאי התפילה תהיה סופר הידור. או אפשרות שנייה, פשוט לצפות את הקירות בחרסינה איטלקית משובחת. כן? זו הייתה השאלה. שי שיטלקי מקררה או משהו. אז זאת הייתה השאלה. מה לעשות עם הכסף שנותר? מצוות או יופי? אז אמר הרב אורמסקי זצ"ל, לרב נוירי זצ"ל, הוא אמר לו, רב נוירי זה שמירת שבת כהלכתה, ורבו היה הרב אורמסקי, זקן יותר, היה עבד לונדון, היה אדם ענק בתורה, והוא גם היה אדם מאוד פיקח, מאוד חכם. אז הרב אורמסקי אמר, אני לא מבין את השאלה שלך רבי יהושע. מה השאלה בכלל? בטח שחרסין האיטלקית. ודאי שאת זה, את מה שאתה צריך לעשות. אז הרב נויבר קצת נדהם, הרב אורמסקי, גדול הדור, איש ההלכה הגדול, פתאום מדבר על חרסין האיטלקית, שזה יותר חשוב, מה שלהקפיד על עוד שיטה בבניין המקווה. אז הסביר הרב אורמסקי בחיוך, אם תבוא אישה לא מבית וגן, בית וגן כולם חכמים, כולם נבונים, כולם ירי שמיים, כולם שומרי מצוות, לילה, יפה. תבוא אישה משכונה סמוכה, מקירת יובל או מקום אחר, כן? והיא לא כל כך דתייה. היא שמעה שמדברים על מקווה, כבר בזמן החזל דיברו על מים סמוכים, לא כל כך אסתטי, לא כל כך יפה, לא כל כך נקי וכו' וכו'. אז אם היא תבוא ותהיה החומרה הזו בהלכה או לא תהיה את החומרה הזו, היא אפילו לא תדע, זה לא יעניין אותה, היא תסמוך על המקווה, מה ש... כפי שזה קיים רוב המכריע של המקוואות, לא תחפש את החומרה הזאת. אבל אם זה יהיה יותר יפה, יותר מבהיק בניקיונו, יותר מרשים בתפארת, אז היא תחזור ותבוא עוד הפעם. וזה ההבדל בין לשמור טהרת המשפחה או לא לשמור טהרת המשפחה. זאת אומרת, זה הבסיס. אז בוודאי שזה יותר חשוב. ולא משים, בלי להתכוון, הרב אברמסקי ענה על השאלה שלנו. האדם הפשוט נרתע מקדושה, מפחד. כתוב אימת שבת על עם הארץ. הוא לא יודע איך, מה לעשות עם עצמו בשבת. הוא עם הארץ, הוא לא איש תורה, לא איש תפילה. עם הארץ של פעם זה היה יותר גרוע מהעם הארץ של היום. התלמידי חמים היו יותר גדולים מהארצות, היו יותר גדולים מהארצות שלהם. אז אבל אימת שבת עליו, כן? הוא מפחד משבת. גם יש יראת מקדש, וצריכה להיות יראה של מקדש, כי זה, עד כמה שזה בעייתי מבחינה פילוסופית, אבל זה כביכול מייצג את השכינה, כן? לכן דבר שמייצג את השכינה, והשכינה גורם להרתעה להמון אנשים, כל שאדם יותר קדוש, זה מה שנאמר על משה. וירו מגשת אליו, וכשראו את מעמד על סיני, שהקדוש ברוך הוא מציע שמיים, שמי שמיים, וירד בענן כבודו על הארץ לתת את התורה, אז הם לא יכלו לעמוד בזה, הם נרתעו לאחוריהם, כתוב. אל ידבר עמנו אלוקים פנמות, אתה תדבר איתנו, ובאמת אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. אבל אחר כך כבר משה דיבר והם הם קיבלו את התורה דרך התיווך כביכול של משה רבנו. אז מה שאני מתכוון לומר, זה חשוב להתחבר לקדושה, אבל זה קשה להתחבר לקדושה. איך מתגברים על הבעיה הזו? מתגברים על הבעיה הזו על ידי העובדה שהכהן איש יפה, זקן אהרון יורד על מידותיו, כן, בניך כשתילי זיתים, יש פה יופי, יש פה תפארת, יש פה בגדים מהממים. כל הדברים האלה נחוצים כדי להדביק את הפער, לסגור את הפחד שיש לאדם פשוט. הרי כולם היו אמורים להגיע לביא קורבנות שלהם, לעלות לרגל. יתר על כן, המקדש עצמו, המשכן, כתוב על המקדש גם כן, מי שלא ראה בית שני, בניין הורדוס הכוונה, הורדוס הרשע, אז הוא הלך ושיפץ בגמרא בבבא בתרא, דף ג' מספרת, כשהוא בנה את זה עם שיש כחול, מרמרה וכל מיני דברים, אז מי שלא ראה בית שני, לא ראה בית נאה, אמר, שוב, בסדר, למה צריכים בכלל לדבר על זה? למה זה חשוב? למה אנחנו מתפארים בזה? כי שוב, בית המקדש הוא דבר שיהודים צריכים להתחבר אליו. מצד שני, יהודים לא נוטים להתחבר לדבר כזה. זה מפחיד, זה מרתיע, זה מחייב. כן? אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, הם הרבה פעמים לא רוצים אפילו להיכנס לביקוח או להיכנס לביקור בישיבה. אני תמיד אומר לאנשים שלא שומעים את זה, מה אתה, סליחה, אם אתה לא בילית לפחות שבוע בישיבה, אז אתה לא מבין את ה, את ה, את ה, את המסר שלנו. הישיבה זה מה שנקרא קודש הקודשים של היהדות. כל ישיבה. אתה לא מתחבר למאה שערים או לחרדים, אז תבוא לישיבת הכותל, תבוא להרמור, תבוא ל... בסדר, למה? כי פה אנחנו נהיה יותר, יותר חביבים אליך, יותר מתאימים לך, אנחנו משרתים בצבא, אנחנו לא פרזיטים, ובקיצור יש לנו מה למכור שגם אתה תקנה. אבל מצד שני אנחנו יושבים ולומדים עם חשק, עם עניין, עם הכל, אבל הם מפחדים להגיע, כי הם לא רוצים להתחייב. הם יודעים שהם עלולים להיסחף. לא רוצים, מה לי ולצרה הזה. טוב לי עם העבירות שלי, טוב לי עם העולם הזה שלי, טוב לי עם כל הדברים, לא רוצה, אתם מדי קדושים בשבילי. אתם מדי, בסתר ליבו החילוני האינטליגנטי, החכם, הוא מבין שיש לנו איזה סחורה למכור שהוא לא מכיר אותה ולא רוצה למכור אלא הוא לא חושב שאנחנו משוגעים לגמרי, כן? הוא יגיד את זה אבל הוא לא חושב, נכון? אז הדברים האלו, שמע מילה לא כל כך יפה, אז משוגע זה לא כל כך יפה. אז בקיצור, היופי של בית המקדש משך המונים לבוא לראות את זה. היופי של המשכן משך את ההמונים, לא היו אז חילונים בתקופת משה רבנו מסתמה, אבל זה משך את האנשים להתפעל מזה, זה משך את האנשים להתחבר לזה, כן? זה המשכן וכליו, ובמיוחד הכהן הגדול וגם הכהנים האדיוטות, שמונה בגדים או ארבעה בגדים, זה לכבוד או לתפארת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.